יבמות, דף סמך ג', מתחילים בעזרת השם, דף סמך ב' עמוד ב', 12 שורות מלמטה, במילים אמר רבי תנחום, אמר בשם רבי חנילאי, במעלת הנישואין, כל אדם שאין לו אישה, שרוי בלא שמחה, שרוי בלא ברכה, שרוי בלא טובה, מאיפה המקור לזה? זה שהוא שרוי בלא שמחה, דכתיב ושמחת, אתה הוא ביתך, ביתו זו אשתו. אם יש לו את ביתו, אז יהיה ושמחת אתה. השרוי בלא אישה, שרוי בלא ברכה, דכתיב, להניח ברכה אל ביתך, ביתו זה אשתו. אם יש לו אישה, יש לה ברכה על מה לחול. אדם שרוי בלא אישה, שרוי בלא טובה, דכתיב, אומר הקדוש ברוך הוא על אדם הראשון לפני שהיה נשוי, לא טוב היות האדם לבדו, ולכן אני אתן לו אישה, אעשה לו עזר כנגדו. כל זמן שהוא לבדו, הוא שרוי בלא טובה. במערבה, בארץ ישראל, אמרי, הוסיפו, אדם שרוי בלא אישה, שרוי בלא תורה ובלא חומה להגן עליו מהחטא. שרוי בלא תורה, דכתיב, האם אין עזרתי בי? האם אין לי אישה שהיא עזר כנגדו? ותושייה נדחה ממני, ולכן גם התורה שנקראת תושייה על שם שהיא מתשת את כוחו של האדם, נדחה ממני. זאת אומרת, אם אין לו אישה, אז גם אין לו תורה. למה? כי הרי המלאכות היומיומיות שהאדם צריך כדי להתקיים בעולם, הן מרובות. ואם לא שאשתו עוזרת לו, הוא צריך המון זמן לתת בשביל המלאכות היומיומיות, ואז לא נותר לו מספיק זמן לעסוק בתורה. אדם שרוי בלא אישה, שרוי בלא חומה שמגינה עליו מן החטא, דכתיב נקבה תסובב גבר ותהיה בשבילו מעין חומה. רב אבר אולה אמר, אדם שרוי בלא אישה, שרוי בלא שלום, דכתיב, וידעת כי שלום אוהליך, אוהליך זו אשתך. כמו שהפסוק אומר, אחרי קבלת התורה, שובו לכם לאוהליכם, הכוונה לנשותיכם. זאת אומרת, וידעת כי שלום אוהליך. זאת אומרת, אם יש לך אוהליך, אז גם יהיה שלום. ופקד את ענביך ולא תחתה. ואמר רבי יהושע בן לוי דרשה, שגם מבארת את המילים שלו, פקד את ענביך ולא תחתה. כל היודע באשתו שיראת שמיים, שעליה נאמר שלום אוהליך, שישלמה ביראת השם אותה אוהליך, אותה אשתך. ואינו פוקדה בזמן עונתה, נקרא חוטה שנאמר, וידעת כי שלום אוהליך. אתה רואה שאוהלו זה אשתו, שלום, שלמה ביראת שמיים, רק אם הוא פקד את ענביך, אם תפקוד אותה, אז ולא תחתה. אבל אם לא, אז הרי זה חוטה. ואמר רבי יהושע בן לוי, חייב אדם לפקוד את אשתו בשעה שהוא יוצא לדרך, רש"י כותב, משום שמתאווה לו באותה שעה יותר, ולכן אז הוא צריך לפקוד אותה שנאמר, וידעת כי שלום אוהליך, וגומר, הוא פקד את ענביך ולא תחתה. זאת אומרת, בשעה שמתאווה לו, אז הוא פקד את ענביך ולא תחתה. שואלת הגמרא, זה שצריך לפקדה לפני שהוא יוצא לדרך, מאחה נפקא, מהפסוק הזה של וידעת כי שלום אוהליך לומדים את זה? מאתם נפקא לומדים את זה מהפסוק ואלישך תשוקתך, מלמד שהאישה משתוקקת על בעלה בשעה שהוא יוצא לדרך, אז אם כן, אז הזמן לפקוד אותה. אז למה מביאים את הפסוק של וידעת כי שלום אוהליך? אמר רבי יוסף, לא נצריכה, מה שכתוב הוא פקדת. הכוונה, אלא אפילו סמוך לבסתה. בזמן שלאדם רגיל אסור לפקוד, הוא מותר לו, ככה רש"י נוקט. וכמה? כמה זמן סמוך לבסתה אסור לאדם לפקוד את אשתו? אמר רבה עונה, אם היא רגילה לראות דם בפרק זמן מסוים, נאמר כל א' לחודש ביום, אז כל אותו יום זה, הוא אסור לפקוד אותה בדרך כלל, אלא אם כן הוא יוצא לדרך. ואם היא רגילה לראות בלילה, אז כל אותו לילה הוא אסור לפקוד אותה, אלא אם כן הוא יוצא לדרך. כך רש"י נוקט, ראשונים אחרים חולקים על העניין הזה. ואנה מילי, שאדם יוצא לדרך חייב לפקוד את אשתו, מדובר כשהוא יוצא לדבר הרשות, אבל אם הוא יוצא לדבר מצווה, לא חייבו אותו משום שמתרדי הוא טרוד. תנו רבנן, האוהב את אשתו כגופו, ומכבדה יותר מגופו. למה צריך לכבדה יותר מגופו? רש"י אומר שהזילות של אישה קשה מהזילות של הגבר. לכן צריך יותר לכבד אותה, לא לדבר אליה בשפה, שהרבה פעמים בין גברים יכולים לדבר בשפה קצת יותר מזלזלת, אבל אישה צריך לדבר אליה בשפה מכבדת, כי היא יותר רגישה לדברים האלה. והמדריך בניו ובנותיו בדרך ישרה, מעמיד אותם בדרך הישרה, מספר להם איך להינצל מן החטא ואיך להרבות מצוות ומעשים טובים, ותכף המסיעם סמוך לפרקם לפני שהם גדולים, כבר הוא מסיע אותם, ועל ידי זה הם שמורים מן החטא. עליו הכתוב אומר, וידעת כי שלום הוא עליך, ופקדת נביך ולא תחטא. שלום הוא עליך נאמר לגבי, האוהב את אשתו כגופו, מכבדה יותר מגופו, על ידי זה שלום הוא עליך. ומה פירוש ולא תחטא? זה המדריך את בנה ומסיע אותם סמוך לפרקם. עוד אמרו, האוהב את שכניו, והמקרב את קרוביו, והנושא את בת אחותו, רש"י כותב, געגועי אדם רבין על אחותו, מרובים על אחותו, יותר מן אחיו, ומתוך כך נמצא מחבב את אשתו, שהיא בת אחותו, והמלווה סלע לעני בשעת דוחקו, עליו הכתוב אומר, הפסוק אומר ככה, כי תראה הרום וכיסיתו, ומבשרך, דיין מקרוב משפחה שלך, לא תתעלם. כי תראה הרום וכיסיתו, תראה אני בשעת דוחקו, תמלא את צרכיו, ומבשרך לא תתעלם, שאתה נושא את בת אחותו, והאוהב את שכניו, כותב כאן רש"י חידוש גדול, השכנים של האדם הם כקרוביו. ככה רש"י כותב, שכניו של אדם כקרוביו, חידוש יפה. אז אדם שאוהב את שכניו ומקרב את קרוביו, על זה נאמר, ומבשרך לא תתעלם. המשך הפסוק, אז תקרא והשם יענה, תשבע ויאמר הנני. סימן לאמרות שרבי אלעזר אומר כאן, מכאן ולהבא, זה אישה וקרקע, עזר, זאת, שתי הברכות, תגרי, פחתי. אז קודם כל הסימן של אישה, אמר אלעזר, כל אדם שאין לו אישה, אינו נקרא אדם. שנאמר, זכר ונקבה אברהם, ורק אז ויקרא את שמם אדם. זאת אומרת שזה שלמות, זכר ונקבה זה שלמות אחת. ואמר רבי אלעזר, כל אדם שאין לו קרקע, לבנות את ביתו או להצמיח בה את מזונותיו, אינו אדם. שנאמר, השמיים שמיים להשם, והארץ נתן, ושקיבל ארץ, הוא לבני אדם. ואמר רבי אלעזר, מה ידכתיב ועשה לו? אומר הקדוש ברוך הוא, אני אעשה לאדם עזר, משמע שהיא עוזרת לו, כנגדו, משמע שהיא חלוקה עליו, וסותרת דבריו, כותב רש"י. אז זה סותר, האם היא עזר או שהיא כנגדו? אם זכה, עוזרתו, אם לא זכה, כנגדו. יש אומרים, והיא כדאמרי, רבי אלעזר רמי, הביא סתירה בין הכתיב, איך שהמילה כתובה, לבין הקריא, איך שקוראים את המילים. כתיב כנגדו, מלשון מלכות, נגדו זה הכוונה מלכות. וקרינן כנגדו, הכוונה שהיא מסייעת מולו. אם זכה, כנגדו, שהיא עוזרת לו. אם הוא לא זכה, מנגדתו, ילך מכות שם. מספרת הגמרא, אשכחי רבי יוסי לליהו. אמר לי, אז הוא שאל אותו, כתיב, אעשה לו עזר. זאת אומרת, האישה עוזרת לאדם. במה אישה עוזרתו לאדם? אמר לי, אז אליהו הנביא ענה, אדם הביא לביתו חיטים. מה, הוא יאכל אותם ככה? חיטים כוסס, כסיסה זה לשון אכילה שלא כדרכה. צריך שיכינו חיטים האלה, כל מיני מעדני עולם, וזאת, זה האישה יודעת לעשות מאוד טוב. אדם מביא לביתו פשטן, וכי את הפשטן עצמם הוא לובש, בוודאי שלא צריך להכין לו בגדים. לא נמצאת אישה מהירה את עיניו ומעמידתו על רגליו. ואמר רבי אלעזר, מה דכתיב? אחרי שהקדוש ברוך הוא הביא את חווה אל האדם, אז אמר אדם הראשון, זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי. מה זה זאת הפעם? מלמד שבא אדם על כל בהמה וחיה ולא נתקררה דעתו עד שבא על חווה. ואמר רבי אלעזר, מהי דכתיב? ונברחו בך כל משפחות האדמה, כך בירך הקדוש ברוך הוא את אברהם אבינו. מה זה ונברחו בך? אמר לי הקדוש ברוך הוא לאברהם, ונברחו מלשון בריחה, הכוונה של אברכה, שלוקחים אילן, ומחברים אליו ענף מאילן אחר, ואז משביחים את היבול של אותו אילן על ידי ההברכה. אמר לי הקדוש ברוך הוא לאברהם, שתי בריכות, הברכות טובות יש לי להבריך בך. שני ענפים מעצים שאני הולך להבריך בעם ישראל, תחברו עם עם ישראל ויוולדו מהם אנשים צדיקים. רות המואביה, שיצא ממנה דוד וכל זרעו, ונעמה האמונית, שהייתה אמו של רחבעם בן שלמה, שממנה יצא כמובן רחבעם, אבל גם חזקיה המלך, אסה, יושפט, שהיו צדיקים גמורים. יצא ממנה גם ישעיהו בן אמוץ, הנביא. מה שהקדוש ברוך הוא מברך את אברהם אבינו, ונברכו בך כל משפחות האדמה, זאת אומרת כל אלה שגרים בעולם הזה, מתברכים מזרעו של אברהם אבינו. אפילו משפחות הדרות באדמה אין מתברכות אלא בשביל עם ישראל. מה זה ונברכו בך כל גויי הארץ? אלה שהם נמצאים בארץ אבל הם לא קבועים תמיד בארץ. אפילו ספינות שבדרך כלל נמצאים בים, לא בארץ, הבאות מגליה לאספמיה, אינה מתברכות אלא בשביל ישראל. ואמר רבי אלעזר, עתידין כל בעלי אומנויות שיעמדו על הקרקע. יש מבארים שעוזבים את האומנויות שלהם ועוסקים בעבודות קרקע. שנאמר, וירדו מאוניותיהם כל תופסי משות, מלאכים, כל חובלי הים, אל הארץ יעמודו, יעסקו בקרקע. ואמר רבי אלעזר, אין לך אומנות פחותה שגורמת עניות לבעליה יותר מן הקרקע, עבודות האדמה. שנאמר, וירדו, זה לשון ירידה, כשהם הלכו ועזבו את אוניותיהם אל הארץ, לעסוק בארץ. רבי אלעזר, חזיה, הוא ראה פעם, להי הראה, לאיזושהי קרקע, דשדיבי קרבה לפוטיה, שזרעו בקרוב לרוחב של הערוגה. אמר לי, אז הוא אמר לבעל הקרקע, איתיש די לרוקח, גם אם היית זורע את כל אורך הערוגה, הרבה יותר מה שזרעת, בכל זאת, הפוכי, באיש כתב מנך, עדיף לך להתעסק במסחר, ואז אתה תרוויח הרבה יותר. אפשר לומר שיש כאן רמז על הסחורה הטובה ביותר, שמדברת על התורה, כי טוב סחרה מכל סחורה. רב, על לביני שיבלי, נכנס לשדה שהייתה מלאה בשיבולים, וכנראה רוח כלילה נשווה שם. חזן הוא לדקנייפה, הוא ראה איך שהרוח מניפה אותם. אמר לו, נייפת התנופי, תתנופפו כמה שאתם רוצים, אין בזה כל כך הרבה תועלת. הפוכי, באיסק כתב מנך, לעסוק בסחורה זה הרבה יותר טוב. אמר רבה, 100 זוזי באיסקה. אדם שיש לו 100 זוז, והוא עושה בהם עסקים, מסחר, כל יום בישרה וחמרה, הוא יכול להגיע להשאירות, ויהיה לו כל יום אפשרות לאכול בשר ויין. אבל אם את אותו 100 זוזה הוא משקיע, זוזי הוא משקיע בערה, הוא קונה בזה קרקע, מלחה וחפורה, הוא יאכל מזה תבועה שלא הביאה שליש, במלח, זאת אומרת, הוא לא יגיע להשאירות. ולא עוד, אלא שכשהוא קונה קרקע, חוץ ממה שאין לו מה לאכול, מגן ילי הערה, הוא צריך לישון על הקרקע, לשמור עליה שלא יבואו גנבים, הוא צריך כל הזמן להתעסק ולתרוח עם הנכס, ומרם ילי טיגרי, הוא מתקוטט עם אנשים אחרים בשביל אותו נכס, אבל אם הוא יעשה עסקים, זה יגרום לו שיהיה לו פחות את התרדה הזאת. אמר רב פאפה, זרע, תזרע תבועה בשביל אכילת בני ביתך, ולא תזבן, יותר מאשר שתקנה תבועה קנויה. זאת אומרת, אדם שיש לו פיסת קרקע שהוא יכול לזרוע בה, עדיף שהוא ייצר לבד את המזונות שלו מאשר שיקנה מזונות מוכנים. אף על גב דחי הדד עינינו, אף על פי שאפשר לקנות חיטים בזול, והקרקע לא כך משובחת התבועה שאדם זורע בעצמו, הוא לא כך מרוויח מזה שהוא זורע לבד, אף על פי כן, הנה מברחן. זה שהוא עמל, התבועה שהוא עמל בעצמו, הברכה מצויה והחיטים נשארות למשך יותר זמן. עוד עצה, זווין ולא תיזול. עדיף שאדם, אם הוא רואה שהוא מאוד דחוק, ימכור כלי תשמישו ויעשה בהם עסקים לפני שיעני, לפני שהוא ייזול. הנימילי שעדיף לאדם למכור זה דווקא בסטרקי, כל מיני כלי בית שהוא אחרי זה יכול לקנות חדשים, הוא יכול להשיג אותם בקלות, אבל גלימה, בגד שהוא מתכבד בו וקשה אחרי זה להשיג את אותו בגד, לא כדאי למכור, כי לא מתרם ילי, הוא לא ימצא אחר כך עוד פעם כזה בגד. אפשר לבאר עוד הסבר, הגמרא אומרת, אם אני זוכר טוב, זו מסכת בבא קמא, שגדול האחים שהולך ועוסק בענייני השתדלנות לטובת האחים שלו, בירושה, מותר לו לקחת מהכסף של הירושה כדי לקנות לעצמו בגדים יפים, לקנות לעצמו כל מיני דברים שהפכו אותו ליותר, שההופעה שלו תהיה יותר מרשימה, כי כך הדברים שלו יותר יתקבלו והוא יוכל לפעול יותר. לכן נותנת הגמרא עצה, שאדם לא ימכור את הדברים שמכבדים אותו, כי אם הוא רוצה לעשות עסקים והוא רוצה באמת להרוויח יותר, כדאי להופיע בהופעה מרשימה ומכובדת, וכך הוא יצליח הרבה יותר בעסקיו. וזה הסיבה שהגמרא אומרת, תמכור כל מיני כלי תשמישך, אבל אל תמכור את הבגדים שמכבדים אותך, את הדברים שיוצרים לך הופעה, שתרשים אנשים אחרים ותגרום להם יותר להתייחס לדברים שלך ולרכוש ממך מוצרים. אדם שנהיה לו איזה חור בקיר, אז עדיף שהוא ייתום את החור ולא תשפץ, לא ירחיב את הנקב כדי לשפץ אותו בטיט ועוד לבנים כדי לייפות אותו. ואם הוא בעל נפש רחבה והוא כן רוצה לשפץ ולא מספיק לו לאתום את החור, שפוץ ולא תבנה, אל תרוס את כל, תשפץ בסדר, תרחיב קצת את החור ותוסיף לבנים, אבל אל תפרק את כל הקיר בשביל לבנות אותו מחדש. למה? שכל העוסק בבניין מתמסכן. ככל שאדם יותר עוסק בבנייה, יותר מפרק, יותר בונה מחדש, תמיד יהיו לו יותר הוצאות מה שהוא תכנן. ואז הוא יכול להגיע לעניות מזה. לכן לא כדאי לאדם יותר מדי לעסוק בשיפוץ מעבר למה שהוא חייב. אומרים היצעת, כל פעם כשאדם רוצה להתעסק עם לשפץ, לשכלל, לתקן את ביתו, תמיד שיכין לעצמו יותר ממון ממה שהוא משער שזה הולך לעלות. כי תמיד זה יעלה, בדרך כלל זה תמיד עולה קצת יותר ממה שאדם חושב. קפוץ זווין ארעה. אדם שקונה קרקע יכול לעשות את זה קצת אפילו בפזיזות. הוא לא כל כך מהר יתחרט, לא צריך כל כך לבדוק. אבל לפני שהוא מתחתן עם אישה, מתון נסיבית איתה, שיבדוק טוב, שיתחתן באמת, לא יבדוק יותר מדי, אבל שיותר יבדוק כדי לראות שהיא אישה טובה. נחית דרגה נתיבית איתה, כך אישה שהיא בדרגה פחותה ממך, ולא תיקח אישה שיותר חשובה ממך, כי אולי לא תתקבל עליה, אולי אתה לא תהיה מספיק בשבילה, זאת אומרת, יכול להיות שיהיה, זאת אומרת, השלום בית יותר טוב, כשהאישה מכבדת את בעלה ויש לה במה להעריך אותו, היא רואה בו אחד שראוי להערכה, אבל אם היא יותר ממנו והיא לא מעריכה אותו, אלא אדרבה מזלזלת בו, זה יכול לפגום בשלום של הבית חלילה. עוד היצע, כשאתה רוצה לחפש לעצמך חבר דווקא סק דרגה, דווקא תחפש חבר בדרגה מעבר לדרגה שלך, בחר שושבינה וכך תמצא לעצמך שושבין, הכוונה אוהב, חבר, כדי שתדבק בדרכיו, ואדרבה הוא ירומם אותך. אמר רבי אלעזר בר אבינה, אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל כדי להביא להם יראת שמיים שיחזרו בתשובה, שנאמר אומר הקדוש ברוך הוא, אל תשאלו מה עשיתי לכם. הכרעתי גויים, נשמו נהיו שממה פינותם, החרבתי את כל חוצותם. אתם יודעים למה? הוא כתיב, אמרתי, אך תראו אותי, תקבלו ממני יראת שמיים, אומר הקדוש ברוך הוא, תיקחו מוסר. וכל הפורענויות שלא יבואו לעולם, באים בשביל לתת לעם ישראל יראת שמיים, שיבינו את כוחו וגבורתו של מלא העולם של הקדוש ברוך הוא. רב, אבא מפטר מרבי חייא, הוא נפרד מרבי חייא. אמר לי רבי חייא לרב, רחמנא ליצלח ממי דדיקשה ממותה, שהשם ישמור אותך מדבר שיותר קשה ממוות. והאמת היא שגם רב וגם רבי חייא היו להם נשים קשות, כמו שהגמרא מספרת בהמשך. שהקדוש ברוך הוא יציל אותך מדבר שקשה יותר ממיתה. אז בהתחלה הוא התקשה. רב, ומי איקה מידי דקשה ממותה, וכי יש דבר יותר קשה ממוות? נפק רב, דק, הוא דייק בפסוקים, והשכח, הוא מצא פסוק מפורש. הוא מוצא, אני מר, יותר ממוות את האישה הרעה. רב, באמת אבק המצער אלי דביטו. אשתו של רב הייתה מצערת אותו. וכל פעם כשהוא ביקש משהו, הייתה מביאה לו בדיוק הפוך. כי אמר לה, אבידי לי תלופחי, וביקש מן התכני לבקשה, תלופחי, הכוונה הדשים. אבדלי חימצי, הכינה לו מין קטנית שנקרא חימצי. כשהוא ביקש מן הטוב, הפעם תעשי לי חימצי, אז הפעם היא דווקא אבדלי תלופחי, הכינה לו עדשים. אבל הוא תמיד הקפיד לא לשקר. לא אמר לה, למשל, אני רוצה עדשים, כשהוא באמת רצה חימצי, ואז הוא ידע שהוא יקבל עדשים. אבל כי גדל חייא ברי, כשחייא בנו גדל, הפיך לה, הוא כן היה אומר הפוך. הוא ידע שאמא שלו עושה הפוך ממה שאבא שלו אומר, אז הוא תמיד היה אומר לאמא שלו הפוך ממה שאבא שלו אמר, כדי שאבא שלו יקבל את מה שהוא באמת רצה. והגמרא מביאה את הדוגמה. זאת אומרת, הוא היה אומר לאמו, תעשי עדשים, כדי שהיא תעשה חימצי, כי יודע שאבא שלו עוצה חימצי, וכן להפך. אז רבי חייא אמר לי, אז רב אמר לחייא בנו, אל ילך עמך וכי, אמך, אמא שלך תקנה את מידותיה, הפכה להיות מידות טובות, שהיא עושה כל מה שאני מבקש. אמר לי, אז חיה אמר לרב, ענאו דקה פיכנה לה, אני תמיד אומר לה הפוך. מה שאתה מבקש, אני אומר לה תמיד הפוך מה שביקשת, כדי שתעשה מה שאתה באמת רוצה. אמר לי, אז רב אמר לו, היינו דקה אמרין, שזה מה שאנשים רגילים לומר, דנפיק מנח תם המלפך, מי שיצא ממך, הבן שלך בא ללמד אותך. אבל האמת היא שאני לא מקבל את מה שאתה אמרת. את לא תעבידה אחי, אל תעשה ככה, אל תשקר. שנאמר, לימדו לשנה, דבר שקר. אחד שמרגיל את עצמו לשקר, גם אם הוא עושה את זה לצורך טוב, אולי לצורך דרכי שלום, הווי נלאו. זאת אומרת, זה גורם שהוא משקר גם מתי שלא צריך. אדם צריך להתרגל לדבר אמת, כדי שלא ירגיל את עצמו לשקר, ואז הוא ישקר גם מתי שלא צריך. רבי חייא אבא כמצער לידי ביטו, גם רבי חייא, הייתה סובל מאשתו, כי אבא משכח מידי. בכל זאת, מתי שהוא היה מוצא דבר טוב, צייר לה בסודרי, היה עוטף את זה בבגד, ומה הייתי ניהלה, היה נותן לה. אמר לי רב, אז רב התפלא, שאל אותו, והכמצער עלי למערי, הרי מצערת אותך, למה אתה כל כך מכבד אותה? אמר לי, יש לי אליה הכרת אותו ועצומה. למה? אני מעריך את הדברים הטובים שהיא כן עושה, זה יסוד גדול. דיינו, די לנו, גם אם יש צער מהם, צריך להכיר להם טובה על זה שמגדלות את בנינו, שמגדלות אותם, את המשפחה, ומצילות אותנו מן החטא. שמצילות אותנו מהירורי עבירה. מספרת הגמרא, מה קרי לי רב יהודה? לרב יצחק ברי, הוא קרא לו את הפסוק, הוא מוצא אני מר ממוות את האישה. אמר לי, כגון מן, על איזה אישה מדובר פה? אז הוא אמר לו, כגון אמך, שהייתה רע. שואלת הגמרא, והמתנה לי רב יהודה, לרב יצחק ברי, הוא אמר לו, אין אדם מוצא קורת רוח, אלא מאשתו הראשונה, שנאמר, יהי מקורך ברוך, הכוונה שיהיה לו ילדים, ושמח, אתה יודע, עם מי? מאשת נעוריך, מאישה הראשונה. ואמר לי, אז רב יצחק גם שאל אותו, כגון מן, על איזה אישה מדובר? ואז הוא גם אמר לו, כגון אמך, זאת אומרת שכן היה לו קורת רוח ממנה, זה חומר שהיא מר ממוות. תרץ את הגמרא, מצד אחד מתקיף תקיפה, כשהייתה כועסת, הייתה אישה רעה. אבל והבורי מאברה במילה, היה נוח וקל לרצות אותה ולפייס אותה, ובשעה הזאת היה לו ממנה קורת רוח. איך ידע מאישה רעה, מה נקרא אישה רעה? אמר רבי, מקשתלי איתקה, מקשטת לו את השולחן ומכינה לו ארוחה טובה, ואז הוא מקשתלי פומה, הכוונה בלשון הפוכה, מקשטת לו את הפה שלה, דהיינו שהיא מציירת אותו ואומרת לו כל מיני דברים של קינטור. רבה אמר, מקשתה לי תעקר, אותו דבר שהיא מקשתת לו שולחן, מכינה לו אוכל טוב, ומהדרה לי גבה, אבל היא מפנה לו את הגב, שהיא לא רוצה לאכול ביחד איתו כדי לצייר אותו. אמר רב חמה בר חנינה, כיוון שנשא אדם אישה, אבונותיו מתפקקים, נסתמים, שנאמר מצא אישה, מצא טוב, ויפק רצון מהשם, שהשם סותם את החטאים שלו שלא יקטרגו עליו. במערבה בארץ ישראל, כי נסיב אי נשאית אתה, כשדיים היה נושא אישה, אמרי לי, אחי, היו שואלים אותו, מצא או מוצא? מה פירוש? האם מצא אישה טובה, דכתיב מצא אישה מצא טוב, או שהוא מצא אישה רעה, שעליה נאמר מוצא, דכתיב הוא מוצא, אני מר ממוות את האישה. המערבה, אישה רעה מצווה לגרשה, דכתיב גרש לץ ויצא מדון, ועל ידי זה ישבוט ויפסיק דין וקלון. והמערבה, אישה רעה, וכתובתה מרובה, לכן הוא לא יכול להוציא אותה, הוא לא יכול לשלם לה את הכתובה, אז יש היצע, מה יעשה כדי קצת לרקח את הרוע שלה? צרתה בצידה, אם הוא יתחתן עם אישה נוספת, זה יגרום לה קצת ככה להתרקח. דאמרי אינשי, אנשים רגילים לומר, בחברתה, זאת אומרת, אישה רעה מקבלת תוכחה מזה שהיא מקבלת עוד אחת, דיינו שהוא נושא עוד אישה, ולא בסילטה, אי אפשר להעמיד אותה על ידי קוץ. היא לא מקבלת תוכחה על ידי שהוא מייסר אותה, אלא על ידי זה שהוא נשוי לעוד אישה, במקומות שכמובן נוהגים, שמתירים לשאת יותר מאישה אחת, שזה לא כל כך נפוץ הדבר הזה. ואמר רב, קשה אישה רעה כמו יום סגריר, כמו דלף שמטפטף, שזה מאוד מאוד מפריע יישוב הדעת של האדם, שנאמר, דלף תורד ביום סגריר, שמטפטף טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה, לפעמים זה גורם לאדם איזשהו חוסר יישוב הדעת, ואשת מדיינים של ריב ומדון, נשתווה, זה שווה לזה. ואמר רבא, בוא וראה כמה טובה אישה טובה, וכמה רע אישה רע. כמה טובה אישה טובה, דכתיב מצא אישה, מצא טוב. היא בגבה משתה יקרא, אם זה לא משל, אלא זה הנמשל, מדברים פה באמת על אישה, מצא טוב, אז כמה טובה אישה טובה שהכתוב משבחה. וגם אם מדובר פה בתורה, וזה רק משל, ובתורה משתה יקרא, עדיין אפשר לומר, כמה טובה אישה טובה שהתורה נמשלה בה. זאת אומרת, מחפשים משהו להמשיל את התורה, אז מדברים על אישה, זאת אומרת שזה דבר מאוד גדול. כמה ראה אישה ראה, מאיפה רואים, דכתיב ומוצא נימר ממוות את האישה, והיא בגבה משתה יקרא, אם מדברים עליה, על האישה ראה, כמה ראה אישה ראה שהכתוב מגנה. ואם מדברים פה על משל, ונמשל הוא בגיהנום, משתה יקרא, עליו מדבר הפסוק, אז כמה ראה אישה ראה שהגיהנום נמשלה בה. הפסוק אומר, הנני מביא ראה אשר לא יוכלו לצאת ממנה. למה לא יוכלו לצאת ממנה? אמר רב נחמן, אמר בשם רבה ברבועה, זו אישה רעה, אז למה לא יכולים לצאת ממנה? וכתובתה מרובה, ואין לו כל כך הרבה ממון לשלם כדי לגרש אותה ולשלם לכתובתה. הפסוק אומר, נתנני השם בידי לא אוכל קום. זאת אומרת שממש דוחקים אותו והוא לא יכול לקום, לא יכול ככה לנצל. אמר רב חיסדא, אמר בשם מר עוקבא ברכיה, זו אישה רעה וכתובתה מרובה, שהוא לא יכול לחלץ ממנה, כי הוא לא יכול לגרש אותה, כי אין לו כתובה לשלם. ומערבה אמרו, זה שמזונותיו תלויים בכספו, זה שאין לו אפשרות להצמיח לעצמו את פרנסתו, והוא צריך לשלם כסף בשביל לקנות לעצמו מזונות, יכול להיות שהמזונות יתייקרו, והוא דואג על זה כל הזמן, הוא לא בטוח שיהיה לו תמיד מזונות. הפסוק אומר, בניך ובנותיך נתונים לעם אחר. על מה זה מדבר? על אישה שהופכת להיות אימא חורגת של הילדים שלו. אמר רב חנן בר רב, אמר בשם רב, זו אשת האב, שאדם מתחתן עם אישה נוספת, היא מגדלת את הבנים שלו מהאישה הקודמת, והבנים שלו מהאישה הקודמת כאילו נתונים, נתונים בידי עם אחר, בשליטת מישהי שלא האימא האמיתית שלהם, הביולוגית שלהם, אלא האימא החורגת שלהם. בגוי נבלך איסם, על מה זה מרמז? אמר רב חנן בר רב, אמר בשם רב, זו אישה רעה וכתובתה מרובה שאין אפשרות להיחלץ ממנה. רבי אליעזר אומר, מה זה גוי נבל? אלו הצדוקים. וכן הוא אומר, אמר נבל בליבו אין אלוקים וגומר, דהיינו, שיש בו כפירה, שלא אין לו אמונה. גם הצדוקים לא היה להם אמונה בתורה שבעל פה. במתנית הטענה, מה הכוונה גוי נבל? אלו אנשי המקום של ברבריה ואנשי המקום של מרטניה. מה הנבלה שלהם? שלא היו מתלבשים בצניות, שמהלכים ערומים בשוק, שאין לך משוקץ ומתואב לפני המקום יותר ממי שמהלך בשוק ערום. רבי יוחנן אומר, גוי נבל, הכוונה אלו חברים, הפרסים הרשעים. מספר את הגמרא, אמרו לרבי יוחנן, אתו חברי לבבל, הפרסים כבשו את בבל והיהודים תלויים, נתונים תחת ממשלתם. מאוד הצטער על זה רבי יוחנן, שגה נפל, למרות שהיה בארץ ישראל, כאב את הכאב של אלה שגרים בבבל, התכופף ונפל. אמרו לי, כבוד הרב, אתה יודע, הפרסים האלה מקבלי שוחדה, אפשר לשחד אותם, ועל ידי זה מבטלים גזרות רעות. אז טריצייתי וישב ושמח, אם ככה זה לא כל כך אמור, כי אפשר תמיד לתת להם שוחד. אמרו לרבי יוחנן שהפרסים גזרו על שלושה דברים, שלא יאכלו בשר שחוטה, שלא ירחצו במרחצאות, ומוציאים מתים מהקברים, אולי היו עושים שם כבישים או דברים כאלה. אז אמר להם רבי יוחנן, כל הצרות האלה מגיעים בגלל אבונות, מפני שלושה עבירות, גזרו על הבשר מפני שזלזלו ולא נתנו את המתנות, מתנות כהונה, שבאנם שוחט בהמה, צריך לתת זרוע לחיים וקיבה לכהן, זלזלו בזה, לכן גזרו על השחיטה. דבר שני, אתם יודעים למה גזרו על המרחצאות? מפני שלא נזהרו במצוות התבילה. והסיבה שכמחת את הישיך וי, מפני שבני בבל היו שמחים ביום מידם, ביום חגיהם של הפרסים. מאיפה מצאנו שבאבון חיים סובלים המתים שנקברו שמוציאים אותם מקבריהם, שנאמר, והייתה יד השם בכם ובאבותיכם. זאת אומרת, הם כבר מתו ועדיין הם סובלים בגלל החטאים של האנשים בדור הזה. בדור המאוחר יותר. אמר רבא בר שמואל, זו חטות הישיך ואיזה שמחטטים ומוציאים את המתים מקבריהם. דאמר מה, מאבון חיים, מתים מתחטטים ומוציאים אותם מקבריהם. רחמנא ליצלן. אמר לי רבא לרבא בר מרי, כתיב לא יאספו. זאת אומרת שהמתים לא יאספו ולא יקברו, אלא לדומן על פני האדמה היו, הם יישארו ככה, לא בלי קבורה, שזה צער גדול מאוד לנשמה. וכתיב, כתוב בסמוך, ונבחר מוות מחיים, ונראה שאף על פי כן אנשים יעדיפו למות. איך ייתכן? הרי המוות הוא כל כך קשה שלא קוברים אותם. אמר לי, אז רבה ענה לו, הפסוק מתכוון לומר, נבחר מוות לרשעים שלא יחיו בעולם הזה ויחטאו. כל יום שרשע חי בעולם הזה וממשיך לעשות עבירות, הוא רק נכנס יותר ויותר לבוץ של הגיהנום, אז כמה שהוא חי פה יותר, הוא יותר מפסיד, כדי שלא יחטאו ויפלו בגיהנום. כתוב בספר בן סירה, זה המחבר היה חי בזמן בית שני, הגמרא במסכת סנהדרין דף קוף אומרת שלא לעסוק בספר הזה, זה נקרא חוכמות חיצוניות, ספרים חיצוניים, אבל הריטווה במסכת בבא בתרא דף צדיק ח עמוד ב' מביא שכל האיסור זה לעסוק בו באופן קבוע, אבל זה לא כמו ספרים של כפירה, אלא מעת לעת לקבל ממנו מוסר וחוכמה מותר לעסוק בספר הזה. ובוודאי מובא במפרשים שכשהגמרא מביאה ציטוט מתוך הספר, אז יש מצווה לעסוק באותו ציטוט. אז הוא כותב ככה, אישה טובה מתנה טובה לבעלה, ומי ראוי לקבל את המתנה הזאת? בחק יראי אלוקים תינתן. אישה רעה, היא צרעת לבעלה. מה היא תקנתי? מה תקנתו? יגרשנה והתרפא מצרעתו. אישה יפה, אשרי בעלה, מספר ימיו כפולים. זה נראה לו מרוב שהוא שמח בה, כמו שמספר ימיו כפולים. ואף על פי כן שהפסוק אומר במשלי שקר החן ואבל היופי, אישה יראת השם היא תתעלל, מסביר בספר מנורת המאור שיפה הכוונה מלשון יפה הדבר, אישה טובה. העלם עיניך מאשת חן של אחרים פן תלקט במצודתה. אל תת אצל בעלה של אותה אישה יפה למסוך אמו יין ושיחר, לשתות איתו יין ושיחר, כי אולי חלילה תיקשל ותראה באשתו, כי בתואר אישה יפה רבים הושחתו ועצומים כל הרוגיה. רבים היו פצעי רוחל, אותו רוחל שמחזר למכור תכשיטים ובשמים לנשים שהוא מתייחד איתם, רבים הם המכות שהוא מקבל, פצעי רוחל, כי מרוב שהוא נכשל, הקדוש ברוך הוא גם מעניש אותו, המרגילים לדבר ערווה, כי זה שהוא מוכר דברים מהסוג הזה לנשים, אז הוא יכול לבוא לידי ייחוד, ו... יכול להיות שהבעל של אותה אישה גם יקה את אותו רוחל. העבירה הזאת זה כניצוץ אש שמבעיר את הגחלת של היצר הרע של הניוף, ככלוב מלא עופות, כן בתיהם של אותם רגילים, שרגילים בניוף מלאים בשקר ומרמה. עצה טובה. אנשים דואגים על מחר. לא, אל תצר צרת מחר, אל תצטער עכשיו, אולי מחר יהיה... הדאגות שיש לך על מחר, כי לא תדע מה ילד יום, אתה יודע מה יהיה מחר? שם המחר בא ואותו אדם כבר איננו, עליו שהוא זה שמצטער עכשיו, נמצא מצטער על העולם שאינו שלו. עצה נוספת, מנה רבים מתוך ביתך, אל תיתן לכל אחד להיכנס אליך הביתה, ולא הכל תביא ביתך, אנשים שלא מעוגנים, אל תכניס אותם אליך הביתה. רבים יהיו דורשי שלומך, תהיה אהוב על הרבה אנשים, אבל... אל תגלה להם את הסודות שלך. גלה סוד לאחד מאלף. אמר רבי אסי, אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף. כותב רשי, גוף זה הכוונה מין אוצר כזה, כמו שראינו לאל. יש פרגוד, אולי וילון, פרוכת כזאת, שחוצץ בין השכינה למלאכים, ושם רוחות ונשמות נתונות שנבראו מששת ימי בראשית. העתידות להינתן בגופים, העתידים להיברות. זאת אומרת, וכל פעם שמגיעה נשמה חדשה מאותו אוצר, אז זה מזרז את הגאולה, כי אין בן דוד בא עד שהם יכלו מן אותו אוצר. שנאמר, אומר הקדוש ברוך הוא, כי לא לעולם הריב. אני לא יישאר עם אותו ריב של הגלות, ולא לנצח יקצוף, כי רוח מלפני יעטוף. רוח זה הכוונה למלך המשיח, רוח אפינו משיח השם. מלפני יעטוף. אני יזרז את גאולתו, ועל ידי מה זה יקרה, נשמות אני עשיתי, על ידי שיביאו עוד ועוד ילדים לעולם, וכל הנשמות שנמצאים באותו אוצר ירדו כאן לעולם הזה, על ידי זה הקדוש ברוך הוא יחיש את גאולתנו, ויביא לנו את משיח בן דוד שיגלנו במהרה. עד כאן דף סמך ג'.